ברוך השם, אנחנו כבר בעיצומם של ימי השובבים, בשבוע השלישי, והשיעור היום הוא מהווה המשך לשיעור משבוע שעבר, בו עסקנו בשש נקודות יסוד, שהם הבסיס לכל העיסוק של תיקון היסוד בימי השובבים, וכפי שאמרנו, מי שלא אוחז, מי שלא אחוז, בששת נקודות היסוד, דיר בלק, שזה אומר שלא יתקרב בכלל לכל העיסוק הזה בשובבים. לכן אני חוזר בקצרה על שש הנקודות, על אותם פיתחנו ועליהם הרחבנו בשבוע שעבר, ולאחר מכן נתקדם. אז ששת הנקודות היו, כדלהלן, א', הנקודה הפנימית שכל יהודי לא ניתנת להחלפה או ללכלוך, היא תמיד תשאר בטהרתה וטומאתה, זוכרים? נשון תמות, לא טומאתה, טומאתה, כן? וידגו לרוב בקרב הארץ כמו הדגים, שלא ניתן להטריף אותם, אומר הכל לנכדה, אבל לא משנה מה, אתם קשרים, אתם תאורים. נקודה השנייה, נקודה ב', לדון לקו זכות, לא לפחד לרשפב, בטח לא את עצמנו. אוקיי? נקודה שלישית, ג', מי זוכר מה הייתה? לדעת, לא, יפה, טוב מאוד, ההפך מלשכוח זה לרשום, ככה צריך. לדעת להודות בטעות, להתוודות בפני עצמנו, ולהכיר בעובדה שנכשלנו. ד', קלות, יפה, קלות התשובה, יש תשובה, היא אפשרית, היא בהישג יד, אז זה נרחיב היום. היי, לא לבצע דברים כמצוות אנשים מלומדה. נכון, רחמנא ליבא בבית, דיברנו על זה, והנקודה השישית, והאחרי הכי חשובה, בנחת. בנחת. אנחנו אחראים להשתדלות, הקדוש ברוך הוא אחראי לתוצאות. כל אחד יעשה כמיטב יכולתו, והשם יגמור בעדי. לא מתוך הפשנות, לא זריקת אחריות, אבל בנחת. טוב, עוד חזרה קצרה, ראינו בדברי אריז על הקדוש, שער רוח הקודש, שעיקר הדגש מבחינת התיקון, זה תעניות, ליתר דיוק, כמה תעניות? לא שומע? פי דלת, 84 תעניות, ומטרת השיעור היום זה ללמד אותנו איך ניתן לבצע את התיקון של התעניות, אבל עם הבדל קטן, פשוט בלי להתענות. הרי תענית זה אמצעי, תענית היא לא מטרה, זה אמצעי. אז אם אנחנו נבין מה המטרה, אז אולי נוכל להגיע למטרה בלי להתענות. מורנו ורבנו הרב יורם הצדיק, זכותו מגנה עלינו, היה מרבה לדבר על כך, שהפתרון של הדור שלנו הולך בתורת החסידות, הוא אומר שיותר אדם צריך ללמוד איך לעשות תעניות עם סטייק טוב, איך לעשות גלגולי שלג מתחת לשמיכה, כן, שהעסקה דולקת. והוא עצמו היה מונע מחסידיו, מתלמידיו בכוללים להתענות. הוא היה אוסר עליהם להתענות בשובבים. היה אוסר עליהם. אבל הוא היה יודע מי מהתלמידים מרמים, ותעניות שובבים של מקובלים, אתה עושה שבוע אחד יום, שבוע אחרי זה יומיים, שבוע אחרי זה 72 שעות, אבל לא אמר להם כלום, מחכה ליום השלישי, אז הוא אומר לו, שמע, יש פשוט תוספות שלא הבנתי, הוא אומר, תכין קפה לך ואני אשמל את זה ביחד, תשתה, כן? ואז שובר לו את התענית, לא אמר לו כלום, עם השני, שמע, ראיתי שאתה ככה לומד את זה, ארוחת צהריים תאכל את ליהם בבית. לא אומר לו כלום, הרב מביא לך שניצל, אתה לא תאכל, ושובר להם את התעניות, לא נתן, לא אומר כלום, אבל מי שבדעת שם, הוא מזהה, ככה. בכלל, צריך לדעת שכל מה שקשור בתענית, זה קשור בצמצום, זה קשור בקטנות. רבי נחמן ליצ'רין, באוצר היראה, כותב את זה תור מקור א', שיש קטנות ופגם באמונה, צריכים לעשות עבודות קשות. מה זה עבודות קשות? כגון תענית וכיוצא. אבל כשהאמונה בשלמות, יכולים לעבוד את השם יתברך בכל דבר, אפילו בסטייקים. כי אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. זה על פי לקוטי מורן תורה פעיביו. בשבוע שעבר עסק בדברי רבנו משולם פאבי שלו ומשברז, תמיד למגן מזרית, למגן מזלוצ'ב, רמי פרמישלן, בדור השלישי לחסידות, בספרו הנפלא והמומלץ בחום, 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 יושר דברי אמת. שם הוא כותב על התעניות, ואני רוצה לחזור עליהם, והוספתי פה עוד קטעים שלא למדנו בשבוע שעבר. יושר דברי אמת, עוד מם. ובעניין התענית, בוודאי לפי מעשינו, היינו מחויבים להתענות כמה תעניתים, כפי המבואה בכל ספרי המוסר, ראשית חוכמה וכו', כי מי הוא נקי מחטאת נעורים, אבל באמת כפי שהעולם נוהגים ועושים המצוות, מצוות אנשים מלומדה, והכל למראה עיני משפוטו ולא לפי אמת בהשכלת הלב, והם סוברים ועושים הכל כגולם בלי השכלה, כמו שהם חושבים שמתפללים ולומדים תורה במקור ב', לפי האמת אינם מתפללים ואינם לומדים רק מצוות אנשים מלומדה, ככה הוא עניין התענית כפי שהם מתענין, ואין מפשפשים במעשיהם כלל, ואף ביום צומכם, הצבכם תנגוסו, כמו שמר כתוב בישעיהו, אין לריב ומצאת עצומו, כי ביום התענית מתגבר הכעס חס ושלום, ועושים כמה עבירות ביום התענית, כמו כעס ולשון הרע, כן, זוכרים מה שסיפרתי סיפור אמיתי שאני מכיר מקרוב, על אדון שהחליט שהוא רבקיסט, עושה פי ד', כן, 40 יום ועוד 44 ימים הוא צם מהבוקר עד הצאת הכוכבים ועד אוכל, ככה כל שבוע, עד שבשבוע השלישי, חזר הביתה אחרי ערבית 5:15, ומה לעשות, הקוסקוס לא היה מוכן, גיי ולד, יש לו 4 ילדים, יש שם מקלחת אותם, וזה, ת, 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 והוא צעק עליה, איפה הקוסקוס, אם יש לך צלחת, יש לנו שבירת הכלים, זרק את הצלחת, אחרי זה בא עליה שלום בית, סיפוריישן, אמרתי לו, תשמע, אמר לי, אתה יודע מה זה פי דלת, אמרתי, תקשיב, אני יודע מה זה פי דלת, אבל בוא נקשור אחר כך, הריטל כותב, שעל פגם הבריס 84 תעניות, ועל פגם הכעס, 151 תעניות. אז נניח שתיקלת את הפי דלת, והתחייבת 151 תעניות, שחרר אחי, לא בשביל לך. אגב, הוא לא קיבל את זה, אבל אני השתדלתי. לא משנה, אוקיי? ואף על פי כן, חושבים להתענות ומתגאים בו, וחושבים, כבר נמחה להם, מה שחטאו ובאמת לא כן. כי עיקר התענית צריך כדי שישבור לב האדם בקרבו, כי לב האדם מתגאה על ידי אכילה ושתייה, ועל ידי התענית הוא נכנע, ותענית לשון אני, כמו שכתוב בראשית חוכמה, ואז יוכל הלב להתחרט מאוד על עוונותיו, כי זהו עיקר התשובה, חרטה כתוב בשערי תשובה, לרבנו יונה, וזולת זה אין התענית חשוב כלום, אפילו אם ישמר ביום התענית מן החטא, ולומד כל היום בלא תשובה, אנו פשפוש במעשים וחרטה גדולה, אינו כלום. וכולי, קטע מודגש הבא, אבל אנשים כמונו, שידענו כל זה, אם לא נתענה באופן שיהיה רצוי לפני השם יתברך, כפי שאנו מבינים, בוודאי לא יקבל השם יתברך, זה התענית. וליכול קל בשוט, הכלב יאכל את זה. וזה התענית חס ושלום, הולך לריק ולקליפות, הנקרא ריק, והרי זה הפסד בכמה אופנים, הפסד הגוף, אשר בדור הזה, התשעת כוח גדול הוא, והפסד הנפש שעל ידו נאבד הקנייה מן הנפש, שידומה לו שכבר פרח חובו ובאמת הוסיף חטא על פשע ומתגאה את עצמו בחינם. ולדעתי, כפי מה שהבנתי מדעת הקדושים אשר בארץ הנעל, בדור הזה, מה זה בדור הזה? הוא כותב את זה לפני 230 שנה, 225 שנים, אוקיי? בדור הזה, אשר גבר חלישות הכוח, ואם נתענה נחלש, ולא נוכל להתפלל ולא ללמוד, בוודאי טוב להניח מזה רק הפעולה שעושה בתענית, להניח מזה רק הפעולה שעושה בתענית צריך לפעול בלא תענית. לכן הוא כותב באות הבאות מ' א', מקור ג', עכשיו מסביר תכלס, מה זה תענית? והנה פעולת התענית, הוא כמה עניינים, אחד, אז יוכל להיות החרטה, כן? שבירת בית כוחות הגוף, מסתרה אחר, ג', שבירת התאווה, דלת הקנייה, היי, כן, התגברות אש הטבעי, נראה פה על טעות ההקלדה, אבל כל זה יכול להיות בלא תענית. כי אם תרצה להכריח לבך וכוחות אבריך להתפלל בכוונה, בכוונה זקה, שזהו נקרא עבודה, כמו שכתוב בסידור שערי השמיים וכולי, וכולי וכולי, אז צריך איזה כוח גדול. אני מדלג פה. כלומר, בעל היושר דברי אמת מדבר איתנו לפעול את פעולת התענית, אבל בלי להתענות, למשל. להתפעל בכוונה בצורה שמעוררת הכנעה או טבילה במקווה בכוונה. מי מתפלל יותר טוב? מי ששבע או מי שרעב ורק חושב מתי כבר מסתיים הצום, מתי מסתיים הצום, נכון? המפתח זה שניתן לעשות את כל הללו מקווה תפילה גם בלי תענית. חרטה למשל. שבירת כוחות הגוף שבא בסתרא אחרא. שבירת התאוות, קנייה. וכמובן התגברות על הכעס, על אש הטבעי, או עבודת השם בחיות, מחמיות, מידה, כל אשר יבוא באש תעבירו באש, זה יותר קל בלי תענית. מישהו בתענית הוא מצומצם, הוא בקטנות, הוא חלש, הוא רעב, הוא לא מרוכז, כל דבר מציק לו, כל ריח מגרה אותו. תראו מה כותב הפלא יועץ, רבי אליעזר פפו, שהיה בעצם מקביל לדור החסידי, אבל הוא לא היה מבית חסידי. וספרו פלא יועץ, ספר קדוש ונפלא, כמו אנציקלופדיה לערכים בעבודת השם, שלא שר משוחר של רבנו מרדכי שערה בגדול המקובלים בירושלים, שכל לילה היה לומד, פלא יועץ. והיותר טוב, בערך תענית הוא כותב כך, והיותר טוב, סימן הוא מלמד אותנו, אני אומר, אמור את זה על עצמי, בדוק ומנוסה, אוקיי? איך אפשר להתענות תוך כדי שאוכלים? והיותר טוב, כלומר, הוא אומר פה, למה לא טוב להתענות? עכשיו הוא אומר, והיותר טוב, שאפילו בימים שאוכל, יעשה באופן שלתענית יחשב לו. רגע, מה? איך אני יכול להתענות תוך כדי ארוחת צהריים שיש שניצל, אורז צהוב, פינקו אותנו, נכון? מה עוד היה? תפוחי אדם, תפוחי אדומה בכלל, הרחתי כמו בשבת, נכון? וגם סלט גזר, גם סלפונים וגם טחינה.
פתיתים.
פתיתים לא נגעתי, אוקיי? גלוטן. אבל רגע, שנייה. והיינו כמו שכתב הרעבד, הרבה אמר בן דוד, שאם עם האכל שערב לו, מושך ידו באמצע אכילתו לכפרת עוונותיו נחשב לו, לכפרת עוונותיו נחשב לו כתענית וכקורבן ומזבח כפרה. וכן לזה אמר, כן, אז אמר, כל אשר ימעט מהנאות העולם הזה לכפרת עוונותיו, תענית מכם. ולפה אומרת, אני רואה שיותר טוב לאכול לחם לבדו מלהתענות, למה? שרי באוכלו לחם מקיים מצוות עשה של ברכת המזון דאורייתא, המצוות דרבנן, נטילת ידיים, אבל בתענית לאיק המצווה, לא דאורייתא ולא דרבנן, אבל כיוון שהם מצינו קדושים אשר בארץ הם מתענים ימים וגם לילות, בוודאי שהם ידעו שסוד התענית הוא גדול ועושה פרי למעלה יותר מצוות שמקיים עדי אכילה. אבל לתשושי כוח, או לעוסקים במלאכת שמיים ויש להם ידם להעלות נפשם בלי חלישות, בלי חלישות חיל, כדבר האמור, וכן להיות מן הנעלבים ואינם עולבים, שמח באיסורים, מעביר על מידותיו, וכן כמה דברים שמסוגלים לכפרה, כמו שכתוב בערך סגולה. גם הפלא יועץ, לוקד שאתה יש עוד דברי אמת, להתענות בלי להתענות. מכירים את התופעה של איזושהי ישיבה, לא אגיד שמות, שמחריזים בה, יש תוספות, מנות שניות, מכירים? וכל האנשים, כן, מסתערים על הפתיתים, אוקיי? ולא. אוקיי, אז אני לא אוכל מנה שנייה. אני לוקח, ממלא את הצלחת, ובא לי עוד מהסלט גזר הנפלא היום עם ה... אכלתי כבר, זהו. עוד שנית, אכלתי כבר. לא מדין דיאטה וגזרה. שלוש שניות בפה, שלוש שנים במותניים. לא, אתה והפתיתים, אוקיי? לא. אלא, אתה יודע, בפשטות. אני רוצה, אבל זהו, אני כבר לא רעב. עכשיו זה תאווה. יותר קשה. להיות מן הנעלבים ואינם עולבים, מבזים אותך, משפילים אותך. אבל לא לשמור בבטן. באמת, לא להיעלב. זה לא פשוט. מה טיפה מערבר מצדיק בשם אחידה? הנעלבים ואינם עולבים. מה המשך הגמרא? שומעים חיפתם ואינם משווים? עושים מאהבה, שמחים בייסורים? הכתוב עובד, הוא כואב, שתהש בגבורתו. בכל מופיע בשבת שלוש פעמים, ביומה, בגיטין, בשבת. רגע. יש פה שלוש מדרגות. מדרגה הראשונה, נעלבים ואינם עולבים. פגעו בהם, העליבו אותם, הם נעלבו. הם באמת נעלבו, אבל לא עולבים בחזרה. הלוואי עליי, מדרגה קשה מאוד. מה המשך האמרה? שומעים חרפתם ו... אינם אשים. הם שומעים, עכשיו יהודים שמעליבים אותם, שמחרפים אותם, אבל הם לא נעלבים מזה. מקודם הם נעלבו פה, שומעים חרפתם ואינם אשים. הדרגה השלישית, לא רק שאשים, עושים מאהבה, הם שמחים בזה. שמחים באיסורים. וכל הדברים הללו הם הרבה, far, far away, הרבה הרבה יותר קשים, ממה? מתענית. ואף אחד אין חשש שהוא יתלהב מזה, שהוא לא יליב בחזרה ושמח באיסורים, כמו שיש חשש מתענית שתתגאה בזה. ולכן, התניא קדישא, רבנו אדמו"ר הזקן, זכותו מגן עלינו, שהוא בא לעסוק באחד העבודות הכי משמעותיות בעבודה של הבינוני, עבודת ההתקפיה, הכפייה, לכאורה התקפיה, זה מדרגה נמוכה. כי יש לי רצון שלילי, אורה ורב, אני... ריג, קופל את עצמי, נכון? למי שיש לעבודת התקפיה, מה זה מעיד עליו פן? שיש לו דברים שצריך לכפות, נכון? דברים שהם לא טובים. אני צריך לעשות התקפיה כדי להימנע מלממש את האבות שלי. אבל מה לעשות? הבינוני הוא בינוני. עיקר העבודה שלו זה לא התהפכה, עיקר העבודה שלו זה התקפיה. אומר בעל התניא, אתה לא צריך להיות בעצבות בגלל זה. אלא אדרבה, אם אתה בעצבות מזה, שמה שאתה גאוותן. כמו שהוא אומר בתחילת פרק אפזיים בתניא. אבל פה בהמשך הוא אומר, מה המעלה והיתרון של מי שפועל בעבודת ההתקפיה. הוא רוצה עוד פתיתים! קפיה. ושאלה יהיו צרותינו, ויאמר די לצרותינו. גלותן והשם אלווה, אוקיי? ולא עוד אלא אפילו בדברים המותרים לגמרי. כל מה שאדם זובח יצרו. בא לו להסתכל בתמונה שלא טוב להסתכל בה. הוא לא מסתכל. יכול להיות שעוד דקה הוא כן יסתכל. אבל דקה אחת, 60 שניות. 60 גיבורים של ישלום. הוא החזיק מעמד. ברוך השם. אפילו שעה קלה. אבל הוא מתכוון להקפיה, לכפות לסיטרה אחרה. שבחלל השמאלי, כמו שחפץ לאכול, ומאחר סעודתו עד לאחר שעה או פחות. אבל באותו זמן, הוא לא עושה שתיים מקרא וכה תרגום על וואוינט, מקו, יאללה, וואלה וספורט 5. לא. באותו זמן מה הוא עושה? לומד תורה בשעה הזו. כדי איתה בגמרא, שעה רביעית מאכל כל אדם, שעה שישית מאכל דברי חכמים. והיו מריבים עצמם שתי שעות לכוונה זו. אף שגם אחר הסעודה, היו לומדים כל היום. וכן אם בולם פיו מלדבר דברים שליבו מתאווה מאוד לדברם, מענייני העולם הזה. אתם שמעתם על המהפכה השיפוטית, קטע דמוקרטיה, מצולמים, לא נגיד פה מה דעתי בנושא, ופה, ומשחק העונה, גלוך, וזהבי, ופה, וזה, רגע שנייה, כרטיס אדום לבחר, שמרחבנו. עזבו. לא מדברים על זה עכשיו. עכשיו עובדים את השם. וכן, בירורי מחשבתו, אפילו במעט מזעיר, דהתקפיה לסיטרחה לטאטה, אפילו שהוא קצת, בקטנה, כופה, את היצר שלו, לעסוק בדברים של נוגה, דברים בטלים, דברים לא בקדושה, מה קורה? הסתלק יקר הדקות שבריחו, הקדוש ברוך הוא, הכבוד שלו מתעלה למעלה, וקדושתו לאלה הרבה, ומקדושה זו נמשכת קדושה עליונה על האדם למטה, לסייעו סיוע רב ויצאו לו מדוע יתברך. וזהו שמות אפשר לברכה, אדם יקדש עצמו מעט מלמטה, מה קורה? מקדשים אותו הרבה מלמעלה, 10 שניות, הוא עצם עיניו מלראות משהו. 10 שניות, 20 שניות. מה זה עושה בכל העולמות? לבד מה שמקדש את עשה של תורה, והתקדישתם, שמקדש עצמו במותר לו, כמו שהתקדישתם, שתעשו עצמכם קדושים. כלומר, אף שבאמת איננו קדוש, זה מובדה בסתרחה,
כי בתוקפה וגבורתה גדולה תחת השמאלי, נכון? הוא בינוני. רק שכובש ייצרו, מקדש עצמו, ואיתם קדושים, כלומר, סופו להיות קדוש, הוא מובדל באמת מעשית רעך, על ידי שמקדשים אותו הרבה מלמעלה ומסעים אותו לגרשו מליבו מעט מעט. עבודת ההתקפיה זו העבודה שגורמת לקדוש ברוך הוא הכי הרבה נחת. ברוך השם שיש יצר, אפשר לכפות אותו. ברוך השם שיש אגו, נכון? מי שלמד פה קצת פסיכולוגיה, יש אגו, יש סופר אגו, ומה יש? ויש את הסופר ייד, כן? והיהודי ה... לא ייד, ייד. העבודה שהכי גורם לך לקדוש ברוך הוא זה הכפייה של הסתרה אחת. זה גורם לו נחת. משל שחביב על השעתוקי, השמעת אותו ממני של אדמור הזקן, שפעם אחת המלך היה בדיקי, היה בדאון, דיכאון, לא עלינו, אחד מישראל. וכולם ניסו לשמח אותו ולבדח אותו בכל זאת, המלך, לא פשוט שהוא יהיה בדאון, אלא מסוכן. עד שבא אחד העבדים, אמר לו, אדוני המלך, אני אשמח אותך. הלך לפט שופ, החנות שלו בחמד, וקנה שם, טוקי מדבר. הוא לא, מה עשה טוקי? יש לו מוח של ציפור. אל תדאג, נשים אותו ליד המלך, שם ליד המיטה שלו, וכל בוקר, בוקר, בוא, אדוני, וכל לילה, לילה טוב, אדוני, לילה טוב, אדוני, והמלך בבסוט, וואי, חבר להיות שמח. אומר לו שר הביטחון, אדוני המלך, מה זה בלבלים, זה מוח של ציפור. כאילו, מה אתה רוצה, אני אגיד לך גם בוקר טוב, לילה טוב. שאתה אומר לי בוקר טוב, מה הרבותה, כן, מה הביג דיל. אבל שטוקי, שיש לו מוח של ציפור, אומר לי בוקר טוב, או, זה חידוש. עכשיו שמלאכי מעלה בשרפי מיליונים שלהם יצר הרע, אומרים קדוש, 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 נו, נו, שואין, מה הרבותה? אבל שבן אדם כמוני, כמוכם, עם אגו ותאוות ויצרים, ומשיכה לפתיתים, אוקיי? זובח יתרו, או, המחאה, תלך לגבר, עזוב אותך מה. מפפונים, תחילה. זה, המחאה, זה מה שגורם לו נחת רוח לריבונו של עולם. אתה מקדש את עצמך מעט מלמטה, מקשר במלמעלה. אתה הופך את החיסרון ליתרון. דווקא זה שיש לי תאוות ויש לי יצרים, אז אני עובד השם. אז זה יחזור נחת רוח. ומי שאין לו יצר ואין לו תאוות ואין לו משיכה לפתיתים, מספון, לא? גזר, בסדר. עכשיו, יש פה מעלה גדולה, מעלה של ההתקפיה, זה שניתן להמשיך וליישם אותה לא רק לגבי דברים אסורים, אלא כמו שאמר הפה ליועץ, גם לגבי דברים מותרים. עכשיו השאלה כמובן היא במה ואיך להתמקד בעבודת תיקון היסוד בימי השובבים, כאמור מבלי להתענות. ולכן אני רוצה קצת שנקבל קצת מושג על עבודת התענית מבלי להתענות, כפי שלימדו אותנו בחסידות חב"ד. וכבוד תושת הרבי נשיא דורנו, זכותו מגן עלינו, כותב באחת האיגרות, באיגרות קודש, שזה מעניין שבשלוש יציף מישהו שם ביקש תיקון לשובבים. מה דעת חב"ד על השובבים? כותב לו הרבי, בשלושת ספרי היסוד של חב"ד, קרי, תניה, תורה אור, ליקוטי תורה, לא נזכרת אפילו פעם אחת המילה שובבים. אז צריך לראות איך רבותינו נשיאינו מציעים לנו להתענות, זאת הבסיס הדרשה של הבעל סטר, שחור קטן בגוף שווה חור גדול בנשמה. עושה איזשהו ניגון, נפלח קצת, ניגון שמח קצת. היי די נינה, היי די נינה, היי 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 נינה, Yeah. נראה את הדברים כפי שהם מובאים, את מצטים מסוכמים מאוד יפה בספר הנפלא אוצר פתגמי חב"ד חלק ב' עמוד 376 מקור ו' לפניכם. הניצוץ של קדושה המצוי בדבר גשמי מושרש במקום נעלה יותר מאשר הניצוץ שבדבר רוחני. לכן יש לברר את הגוף, לא לסגף אותו. כך היא המידה, הבירור של התחתון ביותר מוליך ומביא לגבוה ביותר. זה מניקותי שיחות. סחר רשבת, מדוע לצום עם הבטן? יש לצום עם הפה. הרשבת רבי שמואל בצלאל שפטיל, הוא היה חסיד של הצמח צדק, המערש, הרשב, זה היה מורו ורבו הפרטי המובהק של הרייץ בתור ילד. תראו איזה ביטוי מדהים. למה לצום עם הבטן? איך צריך לצום? לצום מהפה. כמה אתה אוכל ביום פעם? 3 ארוחות. כמה אתה מדבר? לא רק אתה, כולנו, אוקיי? לצום מהפה זה הרבה יותר קשה מלצום מהבטן. התענית אסורה לשוקדים בתורה. אף הסיגוף בשינה אסור. מה שמותר וגם מוכרח הוא הסיגוף בחושי הנפש. עוצם עיניו, שנזכה, עוצם אוזניו. לימוד בשקידה, מספר שעות אלו הפסקה וכדומה. זה התגוד קודש של הרייץ. אין לענות את הגוף על ידי ידי אכילה ושתייה הנדרשות לבריאותו. אז מה כן? יש לענות את הנפש הבהמית על ידי היעדר מילוי התאווה באכילה ושתייה. על ידי הימנעות מדברים בטלים או אסורים. על ידי קיום מצווה, תאוות ישראל כלפי מי שהזיק לו וכדומה. לפעמים קשה יותר לקיים דברים אלה מאשר לצום, ואני הקטן מוסיף מה זה לפעמים, בדרך כלל זה לא לומר, מחמיר פה תמיד, נכון? לא לאכול ולא לשתות זה דאון, כלומר זה דיאטה. לא לאכול ולא לשתות זה לא תענית, זה דיאטה. לא לאכול ולא לשתות ולהתייגע בתורה זה תענית. סך הרבי מערש, מורן רב שמואל, אדמו"ר הרביעי, בנו של הצמח צדק, אביו של הרש"ב. מי שרוצה לצום יצום עם המדרש, מדרש ראשי תיבות, מחשבה, דיבור, ראייה, שמיעה. לצום במחשבה, לצום בדיבור, לצום בראייה, לצום בשמיעה. אז לאור הדרכות רבותינו נשיאינו, אני רוצה עכשיו להתמקד בשלוש נקודות, שלוש אפשרויות של תיקון, שהן פועלות ביתר שאת ויתר עוז, דווקא בימי השובבים. כלומר, עכשיו הגענו אחרי 6 נקודות שבוע שעבר, שיעור הקודם, עכשיו מגיעים לנקודה השביעית, שהנקודה הראשונה היום, הנקודה השביעית, שכותרתה קדושת הדיבור. קדושת הדיבור, לא לצום עם הבטן. פתיתים, לצום עם הפה. גם כאן, בסוגיה הדנן של קדושת הדיבור, יש איזשהו קליפה, דקה שבדקות, שאומרת שצריך לעשות תעניות דיבור. אבל כמו תעניות רגילות, אמרנו שבהם טעמים וסתם עושים את זה כפעולה חיצונית, אין שום עניין בלא לדבר סתם יום שלם. אני חושב שזה מאוד רווח. תראו מה כותב הרב המקובל, הרב יעקב משה הלל שליטה, מגדולי המקובלים בירושלים, בספר השו"ת שלו, וישו וים, מקור זין. תיקון תענית דיבור ואמירת תהילים 3 פעמים אינו מומלץ בשום אופן. לתלמידי חכמים ולאברכים לתורה, שעיקר התיקון הזה אין לו יסוד כלל לדעת האריזל, זה לא על פי דעת האריזל, שנאמר שיועיל במקום מספר תלמיד בפועל, ויש בו משום ביטול תורה. וגם לבעלי בתים ושאר העמך יש להיזהר, שלא יביאו אותם לחשוב שכבר תקנו כל הצריך להם. לא, תעני דיבור ו-65 אלף תעניות, לא. ויש להם לזכותם עודף של תעניות אלפים מרבבות, שיוכלו בעודף לתקן עולם החוצה די, ויבואו מזה לזה מצוות התשובה החמורה והקשה ביותר. כאן נודע ומפסה בספרים, ולכן היעדרו טוב ממציאותו לעניות דעתי. אומר הרב הלל שליטה, היעדרו של היעדר תענית הדיבור טוב ממציאותה. דבר פשוט הוא שלפני גישתו לתקן העולמות העליונים, בתחילה יתקן ויקשט עצמו במידות טובות ובמעשים טובים. ובראש ובראשונה יעלה במעלות התורה, בלימוד, בעיון והגיעה ובזיכוי הרבים. ולעניין הנהגות המוזכות בספרי המוסר, כולם טובים ומועילים. אלא שצריך לשקול כל דבר בשכל הקודש. כן, זה לא שקל הקודש, אלא שכל הקודש. ולעשות דווקא בהתאם למדרגתו, ובהתאם לזולת הסובבים אותו. לא איזה מתאים לך, אבל לאישה ולילדים זה לא מתאים. שאבא מתענה ואבא עצבני, אבא לא מדבר. אביבי, הילדה בגמילה, קח אותה, דבר איתה, מה צריך עד כאילו? דבר! שלא תצא שום תקלה מתחת ידו, והשם לא ימנע תוכם את המים, כי אני רצון. העניין זה לא לדבר. האתגר האמיתי זה לדעת מה לדבר, מתי לדבר, ולא סתם לא לדבר. אבל לפני כן צריך להרחיב קצת על עניין הדיבור דווקא בימי השובבים. פרשיות השובבים שדיברנו בשבוע שעבר, שיעור הקודם, מלוות את יציאת מצרים ותהליך ההיווצרות של עם ישראל כעם. המעבר הזה מאוסף של עבדים לממלכת כהנים וגוי קדוש, שזה בסוף השובבים, והפרשיות הללו הדיבור תופס חלק מרכזי. חז"ל מדברים כך בכמה מקורות שונים ומגוונים, שבזמן שיעבוד מצרים הדיבור היה בגלות. עד שהגיע הזמן של פסח שנקרא, אומר האריזל, פסח, כלומר פה מדבר, עד אז לא היה דיבור. משה רבה מעיד בפרשת שמות, לא איש דברים אנוכי. תראו מה כוחת, מדרש רבה. רב יהודה בא רבי שלום, בשם רבי חנינה הגדול רבותינו, בשם רבי אלכסנדר אמרו, היה משה מערער בליבו ואומר, מחטאו ישראל שנשתעבדו מכל האומות. כיוון ששמע דבריו אמר לשון הרע, לשון הרע יש ביניהם. איך יהיו רואים לגאולה. לכך אמר, אכן נודע הדבר. הלשינו עליו שרק את המצרי. אתה ידעתי באיזה דבר הם משתעבדים. מה שמחולל את השיעבוד זה הדיבור השלילי. ממילא מה שמחולל את הגאולה, הדיבור החיובי, התיקון הדיבור, זה הכלי לגאולה. סיפר לי הרב וינשטוק, חסיד חב"ד מוכר, ירושלמי, מתוק מדבש, שיש לו קטע. אתה כבר שמעת את זה ממני כמה פעמים, אבל אני לא דומה הסיפור 101 פעמים אלא 100 פעמים, אוקיי? הוא מאוד מחובר לדמותו של אהרון הכהן. אז הוא כל שנה באלף מנחם אב, היורצייט של אהרון הכהן, חוצה את הגבול והולך לג'בל ארון, נכונה בעברית הור ההר, ומעבר, מה שנקרא היום, הצד המזרחי של ירדן, הממלכה האשמית, מדינת ירדן, ושם הוא בעצם צריך לרדת עד אילת, לחמונית, מטבא עד צפונה וכולי, עד שהוא מגיע, טבא עקבה לא הולך בדיוק, עד שהוא מגיע לאור ההר, שזה דרומית מזרחית לים המלח, ושם יש כזה ציון ומתפלל שם על הקבר, ואחרי זה חוזר. עכשיו לירדנים יש קטע שהם, נדמה לכם, בשנות ה-2000 המוקדמות, שנות ה-90 המאוחרות, יש להם קטע שהם לא מרשים להכניס אוכל ושתייה מישראל לירדן, מטעמים של סניטציה ובריאות, רוצים שתקנה אצלם, אוקיי? שם הגזלן הוא גזלן, והוא ככה מגיע עם הכל לבוש הירושלמי, עם הכובע והפרק והבגדים, ובדרך כלל א' אב זה לא בינואר, זה בקיץ, וזה... כן, מה, ובמדבר, בירדן, חם רותח, והוא ככה נוסע כל הדרך, שעתיים, שלוש, לפחות, ואז מתפלל ורוצה, אבל אין שם כשרות וזה, אז הוא עולה שם על המונית, בדרך חזרה, שם לפני של 3 שעות, ואחרי שעתיים קצה נפשו, אומר לנהג, יא חביבי, יא מדקמיה, פילסיירה, יש לך טיפה, כן? טיפה, אין דקמיה, קצת מים בשבילי, אומר לו, אני גדלתי פה, אני בדואי, מכיר, יש פה איזשהו בער, חכה שנייה, שם בצד, וכמו ספידי גונזלס, פתח את הבגאז', רץ לעבר הלא נודע, אחרי איזשהו חצי שעה חוזר עם ג'ריקן, מתחתי, קר, המחייר, הרבי שלו אומר, תת איזיסה, מברך, ברור, שהכל נהיה בדברו, שוטה ויורק את כל המים, מתברר שהכל נהיה בדברו, לא רק מים היה שם, פשוט הג'ריקן הזה זה הג'ריקן של הדלק. אתה שפך את הדלק שהרזרבי מהבגז לבקבוקים אחרים, ועם זה מילת המים, שהכל נהיה בדברו. כן, כבשו אותו. אמר לו הרבי, מה למדתי מהמוסר הזה? איך יכול להיות שבאותו פה שאני מתפלל, מבקש, לומד, באותו פה בדיוק אני מלכלך, מטנף, מנבל על השכן שלי, על החבר, על הזולת, על אלה שלא הצביע כמוני למפלגה הזו או אחרת. זה כמו שאני אקח כוס שהיה בטרפנטין, אשפוך את הטרפנטין, משתה מים ממנה. שהכל נהיה מדון. סוכן. זה לא יכול להיות. ולכן צריך להקפיד על נקיות הפה. סטריליזציה של הפה. הבשר יהיה הכי מעודר. ואם יבשל אותו בסיר שבשלו בו לפני כן חלב, זה טרף. אז אם באותו פה שאני אומר לו, טק, 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 טק וטק, כן? ואחרי זה היה ריבונו של עולם, באותו פה, אותו פה, אתה... בימי השובבים צריך להגביה קומה. לא מספיק להימנע מדיבורים אסורים. צריך להימנע גם מדיבורים בטלים. שזה בחינה אחרת לגמרי. עוד סיפור שאני מספר, על שני תלמידים במרכז הרב, יש שום שנה בראש השנה או בשבת, לא משנה כרגע, יש גרסאות שונות, אני מניח ששתיהן אמיתיות ונכונות, אחת אני יודע שהיא אמיתית ודאי, שבאו להגיד, לא נכון, שנה טובה, להגיד שבת, לראש ישיבה, כמו פה, נכון? רבנו הרב צבי יהודה, ניגשים לתלמידי חכמים מופלגים, עד היום, שמזכים מחיים, ושבת שלום, שנה טובה, אומר לשני, שבת שלום, אז הרב צבי יהודה תפס אותו יד, אמרתי שבת שלום, שנה טובה. אז השני אומר לו, לא, כבוד הרב, רבנו, הוא בתענית דיבור. הרב צבי יהודה אומר לו, אז מה, גם אני בתענית דיבור. לא, לא, הרב, הוא בתענית דיבור, לא מדברים, חושב שלא שמור, לא מדברים. הוא אומר לו, גם אני, כל החיים שלי בתענית דיבור. סביר לנו, פי התניא פרק ח', שדברים בטלים, אסור לדבר. ומישהו כל החיים נמנע מדיבורים בטלים, כן הגיע אדם לבחר, כן ביטלו את השער של דור פרץ, כן חוקי, לא חוקי, למה אני, דברים בטלים, דברים בטלים, דברים בטלים. כוח הדיבור זה כוח הבריאה. הוא אמר, ויהי. מה זה אברה קדברה? מה זה אברה קדברה בעברית? עברה קדברה, עברה בדיבור. כך זה אצל הקדוש ברוך הוא, וככה זה גם אצלנו בזעיר אנפין. כתוב בספר יצירה, תיקוני הזוהר הקדוש, שיש קשר עצמותי ומהותי בין הפה וקדושתו, לבין איבר היסוד והברית וקדושתו. שניהם נמצאים גם בקו, גם הפה, וגם בברית, ואותו קו, קו העמוד האמצעי. מובא בספר החסידות, בספרים הקדושים, כמה מקומות, שאדם שהוא פגום ביסוד, הוא גם פגום בלשון, בדיבור שלו. אדם שהוא פגום בדיבור שלו, גם פגום ביסוד. וסימנך, ברית, מילה. ברית, מילה. כמה זה מילה בגימטריה? 85, גימטריה פה. ברית, מילה. הרי גם היסוד וגם הפה, אלו האיברים שמגלים החוצה את הפנימיות שלנו. מה אני מוציא החוצה? מתי אני מוציא החוצה? למי? לשמה? ולצום עם הפה זה הרבה יותר קשה מלצום עם הבטן. כפי שראה לי חברנו היקר, הקצין המעולל, ליאור שרגע שמזכו וחייהו, ודיקותי מוהר"ן תורה י"ט, מקור ט'. ויוסף, יוסף הצדיק, נכון? שלמות הברית. שהיה לו שלמות לשון הקודש, וכולי. כפי המדבר עליכם בלשון הקודש, כתוב בו, הנמצא כזה איש אשר רוח אלוקים בו, רוח אלוקים היינו תיקון הברית. כי בלשון הקודש תלוי תיקון הברית. כן, אני מדייק פה טיפה בהמשך. וזה בחינת לפתח חטאת רובץ. לפתח, היינו פתחי פיחה של לשון הקודש, שהחטאת הזה רובץ לנק ממנו. ואיך כותב גם הסבא רבא של רבנו, הלא הבעל שם טוב הקדוש, רוחפנו משיח השם, פרשת נוח עמוד התפילת ממדלת, מקור יוד. המדבר בלא מחשבה, שימו לב, המדבר בלא מחשבה, הוא כמו מוציא זרע לבטלה, חמנה לצלן, שמרחמנו. כי המחשבה יצא לאדם הוא שיעור קומה שלמה. אני לא בא להפחיד, הכל בפרופורציות, אבל זה אותו שורש. והראיה לזה, כי כשאדם מחשב בדבר אחר בעת הדיווג, מוליד בן ותמורה וכולי, נראה בנדרים, וכולי וכולי וכולי. חלק כותב רבי יעקב אמר רבי זמין, מגדולי האדמו"רים לפולניה, המקביל לדור של שפת אמת, בפרשת מצורע. במדרש, אל תיתן את פיך לחטאת בשרך, זה לשון הרע. יש לומר את בשרך, פירוש זו ברית מינה. שאם אין ניזהר בלשון הרע, נכשל בברית, בקרח עשה שלום, או באיסור שלום בניאוף, כמו שכתוב, שהיה ברית הלשון, מכוון כנגד ברית המאור. עיין בספרים הקדושים, ברית היסוד וברית הלשון, הם מלכות והם ביחד, וגם אם מקלקל הלשון, הוא הדיבור נתקלקל הנשמה, שהדיבור עם הנשמה, כמו שכתוב, היה אדם נפש חיה, תרגום לרוח מעללה, ואם כן, אם דיבר לשון הרע, נתקלקל הנשמה שבו. ונתקלקלו כל המידות שבלב, וברית המאור שהוא מידות יסוד, וכל עבירות, אם רוצה לעבור, הנשמה בורחת ממנו, או מצנה את עצמה ואין עושה עבירה רק בנפש הבהמה. אם כן, אחר כך יכולה הנשמה לתקן הגוף. אבל אם ידבר לשון הרע, נתקלקל הנשמה שבקרבו, ואין מי שיתקן אותו, ונתקלקלו כל המידות עד יסוד, ואם כן, יכול להיות נכשל בתאוות חס ושלום. וכולי. נעבור כעת, אחרי זמן הקדושת הדיבור, לתיקון נוסף חשוב מאוד, וזה הנקודה השמינית, נקודה לא קלה וחשובה. הנקודה השמינית היא התמדה ויגיעה בתורה. כותב הנתיבות שלום, בקונטרס הנפלא שלו, ימי השובבים, עמוד ה'. והתיקון העיקרי הוא בשקידה עצומה בליבוד התורה שבעל פה. ולברר הלכה בליבון וברור יפה. ובזה הוא מקבץ חלקי הטוב ולצאת הקדושה מתוך הקליפות, להוציא בולעם מפיהם, וזהו עיקר התיקון לפגמי ברית קודש. ובספר הקדוש ספר חרדים כתוב, בשם האריזל, כל מה שתמצא בדברי הראשונים, תוכחות הלבון, סיגופים ויסורים קשים, שלג וחרולים והפסקות עינויים, לא נזכרו אלא למי שאין עמלו בתורה, אבל מי שתורתו אמונתו, אומנותו, ויודע דעת ויראת השם, זאת התקנתו, לא יחליש ולא יתבטל מתלמודו. אך יום אחד בשבוע, יתרחק מבני אדם, ויתבודד בינו ובין קונו, ותתקשר מחשבתו בו יתברך. ואז יש להוסיף מה שכתב היסוד העבודה, כן, זה בעצם האדמו"ר הראשון של סלונים, רבי אברהם זכותו מגן עלינו, שכתב, והקובע לו ללמוד 5 שעות בלי שום הפסק דיבור בעניין אחר, נראה לי שדבר זה הוא עניין נפלא, מועיל ומזכך ומחפר, ומביא אותו אדם לצורך הפרה מעולה. והוסיפו בשמו, בעל פה, שאמר כי זה בחינה התענית משבת לשבת.
מה העניין של תורה שבעל פה?
שנייה, אוקיי. עיקר פגם הברית הוא ביסוד. אך שורשו נעוץ בכוחות המחשבה. המוח מהרהר והיסוד פוגם. כלומר, עומק התיקון נעוץ בעומק השורש, בתיקון השורש. תיקון הדעת והמחשבה זה ליגע אותן בלימוד התורה. תורה שבעל פה זה לא תורה שהיא גולמית, ראשונית, היא מפותחת. יש מה להגות, לחדש, כלומר לחדש ליצור, כי מה שפגם ביצירה. לכן תורה שבעל פה. ופה מציע נתיבות שלום אפשרות של תיקון בלימוד התורה 5 שעות רצופות בלי הפסקה. התיקון הזה מאוד יעיל לכם כבני נשים, מתפללים ותיקן, 6:39 היום היה העמידה, ואז מה? ארוחת בוקר, 8 עד 1 זה 5 שעות. 8 עד 1 זה 5 שעות, 8:15 עד 13:15. שעה מסתיימת ב-7:50, ארוחת בוקר זריזה, 8:15 עד 13:15, בסדר בוקר רגיל, פשוט בלי הרבה זמן, בלי דיבורים מיותרים. אבל גם אנשים עובדים, אפשר ב-6 בבוקר, 8 בבוקר עד 13:00. להכין שבת חמישי בלילה, 8 עד 1, סגר בבית כנסת, ללמוד. מוצאי שבת, 7 בערב, חצות לילה. ללמוד. כותב השם משמואל, פרשת ויחי, מקור י' ג' הנה 100 שובבים תת, כן? שזה עם השנה מוברת, עם תרומה ותצווה, ובזמן תיקון לחטא הידוע, ויש שמתענים ועושים סיגופים. מוטב שיאמר כל אחד לנפשו, מוטב להשתעבד בביתה של תורה, ולצמצם את כל מעשיו ותהלוכותיו שיהיו בדרך התורה, ולא להשתעבד את הנתים מסיגופים. כמו שהגיד כבוד קדושת זקני, אדמור הגדול, כן, הרבי מקוצק, שההילוך בדרך התורה הוא הגדול שבסיגופים לגוף. הוא מובן שהאיש אשם שכמו להשתעבד לתורה, הן בהגיעת הלימוד והן בצמצום תהלוכת מעשיו על פי דרכי התורה, מועיל יותר מכל סיגופי הגוף. מלמדנו שבוע שעבר צדקת הצדיק, עכשיו עוסקים בשיעורי צדקת בימי השובבים, מומלץ להקשיב, אות הדיזיין, מקור י' ד'. תיקון למוציא זרע לבטלה הוא עסק התורה. כמו שכתוב בקידושין, בראתי יצרה בת תורת אבלין. אגב וכולי 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 וכולי. וזה הדבר הכי גדול. מעין כך מביא להלכה אדמור הגאון הקדוש, כבוד קדושת הרבי מצאנז קלוזנבורג נתניה, שהסתלק מאיתנו לפני 29 שנים כמעט.
שפח חיים?
שפח חיים, בדיוק, כן, יפה. עכשיו חסידות צאנז ידועה, יש לה רבק מיוחד בשובבים. אני מתפלל בשטיבח של צאנז, מול הבית שלי, בשכונה של חסידי צאנז, באדר גנים, ושתבינו, זה רבק לא נורמלי, כל ספר תהילים באשמורת הבוקר של שישי. או ב5:30 או בחצות לילה. כלומר, 11:50, מתחילים שם מניינים של תהילים ותעניות, גם עושים לתעניות. תראו מה כותב השפע חיים. הדרכה לחסידי צאנז, זה נאמר בויחי תשל"ב. מה עושים בשובבים? כל מי שבידו ללמוד 18 דפים גמרא ותוספות. בכל יום. מימי השובבים דבר יום ביומו, אשרי לו. וילמדם ביום ובלילה, וכידוע זה עיקר תיקוני ימי השובבים הם בלילה, ובפרט כאשר ילמד בליל שישי וליל שבת קודש, וכן יש עניין גדול ללמוד במוצאי שבת, שאז מתחיל את השבוע בקדושה ובטהרה, וכל השבת כל השבוע בתאריך אחרי הראש הולך, וכל הרוצה להציל נשמתו מרדת שחת, לא יעלה על משכבו עד אשר ילמד חי דפים גמרא רש"י תוספות, שהם נגד חי חוליות שבשדרה, ועל ידי זה יתקן החטאת נעורים עד חי חוליות, ולילה כיום יאיר בקדושה ובטהרה בתורה ועבודה בימה ויראה, ועיקר התיקון הוא כשלומד בשלמות מדי יום ביומו חוק ולא יעבור. שוב פעם למד שמוס לפי גמרא ביום אחד? עשיתי את זה פעם, ולקחתי מסכת שקראתי כבר בעל פה אז, ועדיין זה לא היה קצר, אוקיי? בימי השובבים יכולים לתקן הרבה יותר מאשר בעשרת ימי תשובה. אז צריך להיזהר מאוד שלא לבטל אפילו רגע כמימרה מתורה ועבודה. אלא יחשוב מחשבות לבלתי יידח ויחפש תחבולות, לתאר ליבו להשם יתברך ושיקוים בו אור פניך עלינו אדון ניסה, ויוציא כל הניצוצות הקדושים שנפלו לידי התאומה לידי עוונותיו. אז קיבלנו קצת מושג מה זה להשתעבד לתורה בימי השובבים. בהמשוך אומר לא רק זה, אלא גם חי פרקי משנה בכל יום, וכהנה וכהנה, ומי שלא יכול אז רק 5 דפים ביום, עם רש"י וראש, אוקיי? מי שקשה לו עם תוספות. הרי מבעל יש תקנה כל השנה, מה שאומרים, ללמוד כל יום לפני שחרית דף גמרא.
כל יום.
דף יומי, דף ליום. אגב, כמה זה דף בחילוף אותיות? פי דלת, אני אעשה כל יום, פי דלת יומי. יש חבורה של רבנו בפי דלת יומי, יש קבוצת וואטסאפ בפי דלת יומי, סבבה. תבינו מה החשיבות של ההקפדה על הפי דלת היומי.
פי דלת זה...
דף. כותב להלכה, רבי יעקב משה הלל, תראו מקור ט"ז, שו"ת וישב הים. ולעניין סדר ההנהגה בכללות בימי השובבים. הרי כבר הרבה דיו נשתפכה בסוגיה זו בספרים הקדושים, בספרי המוסר. בכל דברי אמת, אשרי השוקד על דרכי מצותיהם. אולם, עיקר הכל, ובפרט לאברכים בני תורה, הוא התמדת הלימוד בעיון ובגיעה, ובהרבצת תורה לתלמידים, ובכתיבת חידושי תורה, וכידוע שעיקר גם הברית בכפי הדעת והמוכן, ותיקון המוכן הוא רק על ידי יגיעת התורה, לכן היגיעה זה תורה שבעל פה, להבין סברות ולא תורה שבכתב. בחוכמה ובבינה ובדעת, שלא נברא מוכן אלא לזה. עבד כאן הנקודה השמינית של ההתמדה והיגיעה ושקיעה בתורה, ועכשיו הנקודה התשיעית. הנקודה התשיעית עניינה הקפדה על ברכות הנהנים. בזה נסיים בעזרת השם. נקודת המוצא היא שפגם היסוד הוביל למציאות של קדושה, שיצא לחולין לא עלינו. לכן תרקון ברכות הנהנים, אני לוקח אכילה. זה פעולה הפוכה, אני לוקח דברי חולין, לקחתי בננה, בורא פרי אדמה, הפכתי את זה להיות חלק מהקודש. ירושלמי סף קידושין. רבי חזקי, הרבי כהן משם רב. עתיד אדם ליתן דין וחשבון על כל מה שראתה אינו ולא אכל. רבי לעזר חשש ליד השמוע אתה. כן, הוא חשש את השמועה, והיה חוסך פרוטות ואוכל מכל מאכל חדש פעם בשנה. לכאורה, אם לא מבינים את עומק הממרה של רב, זה יכול להתפס כגרגרנות בהמית. יצא סטייק, לא אכלת, פילה, לא אכלת, אנטריקוט, לא אכלת, שוקיים, לא אכלת, פתיתים, רואי, לא אכלת, כן, הכל צריך לאכול, נכון? על כל מה שראתה עיניו, ייתן דין לחשבון. שמירת העיניים. עכשיו, מה עומד מאחורי שאיפתו של רב? לאכול מכל מאכל. רבנו בחי בן אשר, קד הקמח, ערך ברכה, כותב כך. כי בנוהג שבעולם המאכל והמשתה מביא אדם לידי גסות הטבע וגובה הלב. ויבוא מזה שישכח את השם יתברך, והוא שמר עליו עליו השלום, כמר איתם ויסבאו סבוב וירום ליבם. על כן שכחוני. ולפיכך צריך האדם שיתבונן בברכות שעל השולחן שמוצאים בפיו, כדי שימשיך ליבול את אהבות השם יתברך, ולא לצד תאוות המאכל והמשתה, וצריך שיזכור העיקר במקום שהוא הסיבה שישכחנו. והוא מקום סעודה, כי שם מתחייב האדם להיות יותר נפשו ושוטטת אל השם יתעלה. בניין אב לזה, ויחזו את האלוהים ויוכלו וישתו. באורו, כי הם מתבוננים ורואים הכבוד בלב, בואו שיכולים לשתים. דווקא באמצעות האכילה והשתייה אפשר להתקיים השם יתברך. כותב הנתיבות שלום, מקור יוטט, פרשת בראשית. וזוהי תכלית בריאת העולם הזה. כי מלאכים ושרפים שעובדים לשם יתברך במדרגות העליונות, ישנם כבר בעולמות העליונים. אך נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, שהעניינים הארציים, מסלולים, כן, שהתחתונים עוסקים בהם, אותם יעלו לקדוש ברוך הוא ויעשו לו דירה לו יתברך מעשי התחתונים. והעבודה הזו יקרה וגבוהה מאוד, למעלה מענייני תורה ועבודת השם. אמר רב הקדוש רבי מנדל מרימינוב זצ"ל, שיקשת, איזו קושיה חזקה. מדוע קודם מתפללים ורק אחר כך אוכלים? הרי כידוע, אכילתם של צדיקים יש במדרגות וייחודים יותר גדולים מאשר התפילה. ולכן לכאורה היו צריכים להקדים אחרי התפילה. ותראה, בניגון של גמורה, מעליל בקודש ואין מורידין. ועל כן קודם מתפללים ואחר כך אוכלים עם כל הכוונות הקדושות שהצדיקים מעלים את האכילה. כלומר, אני לא אוכל כדי להתפלל, אני מתפלל כי זה הכנה לאוכל. ארוחת הבוקר זה יותר מהתפילה. ואנו לפי שזהו תכלית הבריאה. כן? אשר נתבע הקדוש ברוך הוא לדירה בתחתונים. כותב הרבי בזכותו מגנה עלינו, כותב הרבי בזכותי שיחות חלק א', מעשה בחסיד שהיה מסוגל להיות רב, אך לא רצה בכך, ונעשה סויכר. ביותו סויכר שקע יותר מדי במסחר. כתב לו במכתב, כי הרבי זה הרייה, תזמור הקודם, כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי הוויה יחיה אדם. רעבונו של הגוף ללחם הגשמי נובע מכך שהנשמה רעבה לניצוץ האלוקי שבמאכל, ודבר זה משפיע על הגוף. מכירים את זה? אתה מגיע הביתה רעב, פותח את המקרר, ומה בא לך? בא לי משהו מלוח, בא לי משהו מתוק, אתה סוגר את המקרר, לא פה, פותח שוב פעם, כאילו בקבלה מעשית, דבר משהו שלא ראית, פותח שוב פעם, לא, נכון, מכירים את זה? אז מה זה אומר? יש לך עכשיו בחיים שדודה למשהו מתוק, למה? זה לא רגש, זה הניצוץ האלוקי שבך מתאבל לדבר הזה. נמצא איפה שהעיקר הוא עניין האלוקי שבדבר, ולא רגש מבזה ומרובים מצורכי עמך ודעתם קצרה. משום קוצר הדעת תופס את הגשמיות מקום, ולכן מרובים מצורכי עמך. אבל מי שדעתו רחבה, אין הגשמיות תופסת מקום לדידו, משום הרחבת הדעת, ולפיכך הוא במצב של וטוב לב משתה תמיד. כותב הרבי מחמת בן פוטרפס, היה חסיד של הרייט, חסיד של הרבי, בעל מסירות נפש אדירה. הוא היה המשפיע הבכיר בחב"ד, בכפר חב"ד בארץ ישראל. פעם התוועדו החסידים אצל הרשב"ץ, זוכרים? הרב של הרייט. ובאמצע התוועדות תמה פרברייסן. מה זה פרברייסן? האוכל, כיבוד. בחצרו של הרשב"ץ הייתה כבשה. הוראה הרשב"ץ לקחת את הכבשה אל השוחט ולהביא את הבשר להתוועדות. וכן עשו והמשיכו להתוועד כל הלילה. בבוקר, כשראתה אשתו של הרשב"ץ שהכבשה נעלמה, עם הכל בצעקה, גייבלד! כן, על גניבה! בלה הרשב"ץ ניסה להרגיע שהיא לא נעלמה וכולי, עד שלא יכל להתחמק ואמר לה, שהפכו והעלו את מציאותה. במקום שאתה מתקום ותגיד, עכשיו מה היא אומרת בעולם האמת? אחד, אחד יחיד ומיוחד, היה ויהיה. אחרי כותב אספס אמס, שהלילה זה הילולה שלו, היי שבט. פרשת ראה. דעית בספר כתב הבעל שם טוב זצ"ל, על פסוק רעבים גם צמאים, נפשם בהם תתעטף. שקשה. למה עשה השם יתברך להיות תאווה וחשק למאכלים אלו? ועל כן שיש איזה ניצות מנפש האדם באותו מאכל, וזהו שכתוב נפשם בהם תתעטף. לכך הם רעבים וצמאים. והם דברי אלוקים חיים, כי איך יש מזון נפש האדם באלו הדברים, אם לא היה בהם שייכות לנפש האדם. יש עוד המון פרטים ועצות כיצד לפעול ועודת מאה שובבים. כמו למשל, ההקפדה על תפילה במקווה כל יום. אמירת תיקון כללי, חוק ולא יעבור, 10 פרקים של תהילים, של רבנו. הקפדה על קריאת שמע שעל המיטה, אומר הרי זה התיקון הכי גדול. מי שלא מכיר, שיזכר שיעור פרשת בלק. לפני 3 שנים בערך, נמצא ביוטיוב. תחפשו. הנעלבים ואינם עולבים שדיברנו, נכון? קבלת הביזיונות והאיסורים שזה יותר מ-100 תעניות. ועוד ועוד, אבל ניסיתי לגעת בנקודות היסודיות, הכלליות, המרכזיות, שמהם הכל נמשך. אז בואו נסכם. דיברנו פעם שעברה על 6 נקודות בשיעור הקודם, ועוד 3 נקודות היום, נחזור על כולם בקצרה. א', כל יהודי קדוש. ב', לדון לקו זכות בטח את עצמנו. ג', להודות בטעות. ד', קלות התשובה. אני אומר לך, אל תדאג. היי, רחמנא ליבא ביי, לא מצוות אנשים מלומדה. וו, בן יפה, בנחת. זין, קדושת הדיבור, ההימנעות מדברים בטלים. ח', היגיעה והתמדה בתורה. ט', הקפדה על ברכות הנהנים ואכילה בקדושה. סך הכל 9 נקודות. כנגד ספירת היסוד, שהיא הספירה התשיעית. בעזרת השם, את הנקודה העשירית, כנגד ספירת המלכות, יתקן משיח צדקנו, אבל בכוחנו לעזור להתגלות, כי הנקודה העשירית היא כמובן נקודת השמחה. כותב רבנו ליקוטי מוהר"ן קס"ט, עוד מצאתי שזהו בחינת ושמע שמך את הברית, כי כשתזכה לשמחה, אז השם יתברך בעצמו, ישמור לך את הברית, דהיינו שיהיה בעזרך לשמור את הברית קודש, כי ייגר הפגם על ידי עצבות כידוע, כי פגם הברית בא לידי הקליפה הידוע שנקרא הפלונית, שמייללת תמיד שזו מבחינת עצבות. ועל כן עיקר שמירת הברית זוכין על ידי השמחה, כי על ידי שמחה זוכין שהשם יתברך בעצמו יעזור לך לשמור את הברית קודש. הרב יורם הצדיק מורנו ורבנו, היה מצאת את דברי האחידה הקדוש על הפסוק עשב, מזריע זה, מה תקרא עשב אלא עצב, עצב מזריע זה, משהו בעצבות, לא עלינו משך הפסוק. העצבות היא הגורמת לפגם הברית, השמחה זה התיקון והשמירה מנזקי פגם הברית. נסיים בדברים החשובים והחריפים כל כך והעצובים כל כך, שנתיבות שלום פרשת בראשית. ויאמר השם אל קין, למה אחר הלך ולכן, אלוהים תטיב שאית וכולי, על איזה אבון מדובר פה את קין? קין והבל, מה זה? רצח! נפלו פניו, ואחרי זה הוא רוצח את הבל. דברים אלו אמר לו, כשבוכח שנשאר באהבת מנחתו, שאין להביא מנחה שאין ברך באופן כזה. אז לא הקדוש ברוך הוא, לא, לא אם תטיב שאת, יש לומר, ביור בזה, מה עשה בקדיש המסלון, אם זיה. שכאשר היצר הרע מפתה יהודי לעבירה, שימו לב, שאני אומר שימו לב, תשימו לב, יותר מכוונתו לעצם החטא, רצונו בנפילת הרוח הבאה אחריו, שעיקר מטרת היצר הרע היא זה שלאחר החטא האדם נופל ברוחו, שמזה נופל הוא עוד ויורד מטה מטה, וכדאית בספרים הקדושים, שימו לב, שעצבות אינה עבירה, אך היא מביאה לכל העבירות, ושמחה אינה מצווה, אך היא מביאה לכל המצוות. וזהו שאמר הקדוש ברוך הוא לקין, למה אחר הלך ולמה נפלו פניך? הלא אם תטיב שאת, אחר שנכשלת כל כך במנחה, אם תטיב, תתחזק מעתה בשמחה, שאת. הרי על ידי זה תתעלה, שאין זה אלא ניסיון שעל ידו תוכל להתרומם ולהתעלות. ואם לא תטיב, שתהיה עצוב ונפול רוח, כמו שכתוב, ואיחר לקין מאוד נפלו פניו, אז לפתח אתה תרובץ, הנך מסו בידי עשית רחה, ובסוף מסה קין? רצח. כמו שראו בתרגום יונתן בן עוזיאל, שקין אכן כפר ואמר לדין ולדיין, וחפר בעולם הבא ועוד עיקרים, כמו שמה סבא קדישה מלכוביץ, זיע, לבעל תשובה חתימה לפניו, אם תהיה שמח, תוכל להתגבר על הכל, ואם תהיה עצוב, אז תיפול בחזרה מהכל. ובמשך שנה ומחצה, החזיק עצמו בעל תשובה בשמחה, ואחז בתשובתו, עד שפעם אחת הראה לו מחלוקת בביתו, וניתצה בליבו, ועל ידי זה נפל וחזר שוב למה שהיה. וזו העבודה של יהודי לאחר שנכשל, להתחזק בשמחה. ופעמים שכל הניסיון אינו על עצם החטא, אלא על החיזוק שלאחריו. שמנסים אותו אם יתחזק לאחר שנכשל, ולא אם תטיב, שאת. אומר החוזה מלובלין, תקנינו בעצה טובה, כן, ועשר שטן מלפנינו אחרינו, שטן מלפנינו שלא נחטא, מאחרינו שלא ניפול. ברגע שאדם נכשל ונופל הוא בעצבות, וטוב שכך, כי זה אומר שהוא לא משלים עצם הנפילה, אבל אחר מכאן יאללה יאללה בדיל ויעבור, להמשיך הלאה בשמחה. עצם העובדה שאדם כואב את מצבו, הוא מצטער על הפגם, על הנפילה, זה בפני עצמו סיבה לשמח על בלי די. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין, תאמין, שיכולים לתקן. אבל זה, אם אתה, זה עצם אתה יודע שאתה אפשר לקלקל, אתה יודע שפה קלקול, אבל תגיע לתיק כל כך מרבי נתן. אבל מי שלא יודע שהוא קלקל, שהוא מקלקל, אז הוא גם לא יודע שהוא יכול לתקן. אז אפשר, ולכן, אומר תיבות שלום, אם תהיה שמח, תוכל להתגבר על הכל. אם תהיה עצוב, תיפול בחזרה מהכל. ופעמים שכל הניסיון אינו על עצם החטא, אלא על החיזוק שלאחריו, שמנסים אותו אם יתחזק לאחר שנכשל, אני לא יודעים, שאת. בעזרת השם, שבוע הבא, נקיים שיעור סיכום לכל עבודת השובבים, שיחתום את הסדרה, ובואו נעמוד על החיבור של עבודת תקופת השובבים, לתוכן של פרשיות השבוע, בימי השובבים, ועד אב, לכל אחד שיעורי בית, לעזור למשיח צדקנו, להתגלות, איך? להתחזק בעבודת השמחה, שבכוחה להתגבר על הכל שנאמר, ניי 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 שיעור להלכה ולמעשה, שניסגם ושניחי, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.